חסמתי את פח האשפה. מי שמסכימה לכתוב דף ולשים את זה על האוטו שלי, כן? לכתוב, אם אני חוסם, אני אתקשר ל... אני אתקשר ל-052-44-71-649. בסדר, תוכל לשים את בבישרים, מי שאחר מסכימה לצאת אל החום הכבד? לא, בבישרים, לא צריך להביא. זה האוטו שחוסם את הפח, הירוק. שלום, איפה אנחנו? אנחנו היום נסכם. סיימנו את הכוזרי הכביס השיעור האחרון. אני אנסה לסכם בגדול מה ראינו, כי ראינו רק את ההתחלה הזאת, את הקצה שלו. ובכל אופן רק מה ראינו? ראינו יש... נפגשנו, באנו לבקר את רבי יהודה הלוי. שכותב בעצם, כך אמרנו, על עצמו, על עצמנו. אמונה זה... זה מסע. סוג של מסע. אמונה זה לא פילוסופיה. רבי יהודה הלוי הוא מאוד חכם, הוא איש מדע, הוא הכיר דתות אחרות, הוא מתעסק הרבה בפילוסופיה, בתבונה, בכישרונות אנושיים, אבל הוא מנסה להפגיש אותו למשהו שהוא מעבר לזה. זה מאוד מסובך להגיד, כי אפשר לטעות בזה אמונות. זה לא לועג לתבונה האנושית, זה לא מתנתק, להפך, בשביל להגיע אל מה שמעבר, את צריכה להגיע לקצה, ורק מהקצה את מגיעה למה שמעבר. רבי יהודה הלוי אומר שהשם נמצא לנו בלב. וכל אדם, בקשר האדם, אתם זוכרות, הכוזרי הוא גוי. ואלוקים נמצא בלב, ויש לנו כלים לחשוף אותו. זה דורש המון כנות, זה דורש שנהיה מלאכים, זה דורש שנסכים לשלם מחירים, זה דורש שנסכים לעבור שינוי. התהליך הזה הוא נדיר מאוד, ואני לא יודע אם הוא קרה, שבתוך הגלות, בתוך... מצבים שעם ישראל בכזה ביזיון, גם אז רבי יהודה הלוי מצא סיפור שאיכשהו האמת עוד צריך להקרין. ממש יותר מכל, אני יודעת מה, אולי מה הפסקה, בדרך הפסקה את מסכם את כל הספר. איפה אנחנו? לאן הגענו? משל הכסיל באוצר התרופות. אז אני רוצה לדלג לעמוד למתח, פסקה קב. בעצם אני רוצה קג, נעשה נתחיל בקב, ודרך קג אולי נסכם את כל מה שלמדנו השנה. אמר הכוזרי, הכוזרי שואל אותו, הוא עדיין לא מתגייר, הוא גוי, הוא כבר למד הרבה, זה פסקה קב, והוא שואל אותו שאלה מלאת כאב. מדוע לא נתנה התורה כהישרה, מה זה הישרה? תלמדו מעכשיו את הכוזרי לבד, אז תחשבו לבד, מה זה הישרה? כן, עוד רעיונות? זה אתגר, אפשר להעמיד בו. מדוע לא נתנה התורה כהישרה לכל בני האדם? מה זה כהישרה? כשאתם מבינות, כתוב פה, אתם לא צריכות לענות. עם הראש תעשו כן, הבנו? כדאי לכם להתאמץ, ללמוד לבד, גם אחרי המדרשה, רק החיים מתחילים. כמה? יכול להיות, אם אתם לא יודעות מה כתוב פה, תבדקו תרגומים אחרים. אני חושב שהפשט פה כדרך שמיישרת, כמשהו שגורם להם להיות ישרים. דרך הישרה, דרך הפעלה. בסדר? אבל התאבן, צודקת. מדוע התורה לא ניתנה בשווה לכל בני אדם? ובתור מה היא לא ניתנה כשווה? כשווה רק אמרת את ההסבר של המשפט. אני התאבנתי להסבר של המילה. אבל נכון, למה אלוקים נתן באופן שווה, לא נתן את התורה באופן שווה לכולם? וכי לא היה זה ראוי יותר לחוכמה אלוקית, בסדר, הוא כבר הבין, מה? שהתורה היא עמוקה, ועם ישראל הוא עם גדול, ואלוקים רוצה מאיתנו משהו, ויש השגחה, כל זה הוא כבר מבין. אבל מה הוא לא מבין? מה שהיה קשור מההתחלה. הוא גוי, אתם זוכרות? זה יותר גוי, אבל אותנו גם בתור יהודים לכאוב את הכאב של הגוי. למה הם לא? למה אלוקים לקח אחוז כל כך קטן, קטן, קטן באנושות, וראתם את התורה. למה להם? לא. זה לא היה יותר ראוי. אמר חבר, חבר הוא יהודי, אתם יודעות שהחבר הוא יהודי? בטח, הוא חבר. אז הוא עונה בשאלה. וכי לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים? למה החתולים לא מדברים? איזה אחוז מבעלי החיים מדברים? אחוז יותר קטן מהיהודים מתוך האנושות, נכון? הפילים, החתולים, הציפורים, ולהמשיך את הרשימה לא צריך. כולם לא מדברים. הוא שואל אותו, עונה לו בשאלה. אם כך אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך לרושה בקרב צאצאי האדם הראשון. בוא אני אזכיר לך את העניין האלוקי. בוא אני אזכיר לך. בראשונה העניין האלוקי היה בכל יחיד, בכל משפחה. ואחרי זה לאט לאט, אני לא אקרא את הכל, יהיו יותר ויותר אנשים שהיו סגולה וגרעין לשאר בני האדם. עד שהגיע עם ישראל, עד שבאו בני יעקב שכולם היו סגולה וגרעין ונבדלו משאר בני האדם. ומה הם נבדלו? בתכונות אלוקיות, בכישרונות. שעשו אותם, התכונות האלה עשו את עם ישראל לבני מין אחר, מלאכי. כולם, כל בני יעקב היו מבקשים דרגת הנבואה, ורבים מהם הגיעו אליה. יש מצב שתבקשו מדרגת הנבואה? כאילו זה נזוי, זה מטורף לחשוב שתהיה נביאה. תגיע, מי רוצה להיות נביאה? זה אשפוז, נכון? נכון, אבל אוי ואבוי אם לא יהיו לנו בנות כאלה. שיחשבו מחשבות מטורפות כאלה. כמו הרצל שראה ארץ מלאה ביצות, בלי אף יהודים, וחלם שתהיה מדינה. זה הזוי. אבל ההבדל בין עוזב וחוזה, אתם יודעות, זה קו קטן קטן. אז נכון, אם את חושבת שאת באמת היא נביאה, ואת לא יודעת את החסרונות שלך, את החולשות שלך, את אומרת, לא נורא, אני כבר מקסימה. אז זה הזוי. אם את יודעת היטב את כל החסרונות שלך, ואומרת, אף על פי כן ולמרות הכל, אז יש סיכוי שנתקדם קצת. אז כולם מבקשים דרגת הנבואה ורבים מגיעים עליה. ואף מי שלא הגיע אליה היה קרוב אליה מעשים רצויים בהתקדשות והתארות והתקרבות אל הנביאים. בסדר? פה הוא נתן לו תשובה לשאלה שלו, למה לא כולם קיבלו את התורה? אז הוא אומר, עם ישראל לא כמו, למה לא כולם מדברים? מי לחתול לדבר, על מה הוא ידבר? מי לקוף לדבר, על מה הוא ידבר? רק האלוקים לא עשה את התשובה שלו בהתחלה זה אלוקים לא עשה את העולם. אנחנו לא קומוניסטים, לא כולם אותו דבר. למה אין לך כנפיים? למה אין לך חדק? למה אין לך צוואר גבוה? למה אין לך אוזניים של הטלף? לא כולם אותו דבר, כל אחד הוא משהו אחר. למה חתולים לא מדברים? יש לנו תפקיד, אנחנו התפקיד הסגולה של בני האדם, ואנחנו אלה שנביא ברכה, ובתוכנו באמת יש לשונות מוכנים יותר מכל עם אחר. עכשיו הוא פתאום עובר נושא באמצע פסקה. ואתם כבר מכירות את הכוזרי, ואתם יודעות שפתאום הוא עובר נושא, ומה זה לא עובר נושא, נכון? זה רק בכאילו. ואיזה שהוא עובר נושא זה מה שמעניין אותי. ודה, יש לכם את המילים ודה? באמצע יש ודה? תוכל להוסיף יוד, זה יותר נורא. ודאי. כי המתקרב אל נביא, אם תתקרבי פעם אחת אל נביא, תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוקים. לשמוע הנביא זה לא להגיד וואו איזה שיעור יפה. זה לא להגיד איזה רעיון יפה, אני חייבת להגיד את זה בשולחן שבת דבר תורה. מי ששומע נביא או נביאה, אין הבדל בין נביא לנביאה, היו הרבה נביאות. מי שמתקרב אל נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו. כששומעים את הנבואה קורה משהו בתוך הלב שלי. מה קורה? הוא מסביר. אותה שעה, השומע, הוא נבדל משאר בני האדם בזוך נפשו, ובהשתוקקותו אל הדרגות האמות, ומקוטה בענבה ותארה. שלושה דברים קורים למי ששומע הנביא. מי שמתקרב הנביא, מי ששומע לו מה, הוא כבר נעוסק לו בן אדם. הוא פתאום עובר איזו חוויה מטלטלת, איזו חוויה מסעירה, בלתי מובנת, שהוא נתלש ממקומו, והוא זוכה לחוות חוויות נבואיות נקרא לזה. הוא בכלל לא נביא. הוא סתם אחד, אבל הוא פגש נביא. הוא פגש נביא. אם את יושבת ליד באוטובוס, ליד איזה גאונת עולם, אז מה קורה לך? שום דבר. שום דבר לא קורה לך. ואם את יושבת באוטובוס ליד משוררת עילאית שיודעת לנגן בכינור לעולה, אז מה? לא קורה שום דבר. ואם את באוטובוס יושבת ולידך יושבת נביאה, ואת לא יודעת שהיא נביאה. לא כתוב על המצח, אני נביאה, נכון? היא צנועה אז מה קורה לך? את לא מבינה מה קורה לך. את פתאום, איך אומרת, אתם מוטרפה על עצמך. פתאום רב על עצמך, תראו מה כתוב פה. באותה שעה הוא נבעל משאר מידע, פתאום מרגישה שהטובה
כמו שבחיים שלך לא טובה. והתאומה, והצינית, והאידיאליסטית, ומלאת ברכה לכל, ואת רוצה להרים את העולם, ואת סולחת לכולם, ויש לך כוחות רצון אינסופיים, ואת יודעת שכל היצרים והחושבים פתאום מתפוררים, מתפוגגים, כאילו לא היה כלום, ואת משתוקקת ומלאת געגוע לקדושה. ואת וואלה, נהייתי הרב קוק, מה קורה לי פה? את לא מבינה. ובדבקותה, בענווה וטהרה. ואז היא מצלצלת, יורד מהאוטובוס, ופתאום הקסם מתחיל להתפוגג, ומתחילה להרגיש בחזרה את הפצע ברגל, ואת הזאת המעצבנת שיושבת לפנייך ואוכלת חומוס. וכל אנחנו חוזרים אל עצמנו, חוזרים, לא יודע בדיוק מה זה עצמנו. ככה ביהודה הלוי אומר, הוא מתחיל את התיאור במילה, במילה מוזרה, ודה, ודאי. מה זה ודה? זה פקודה, נכון? אפשר לצוות עלייך לדעת? מה זה ודה? זה מילה מוזרה. מתי את אומרת דה? אפשר להגיד לך, דהי שכך וכך מה זה דהי? תשכנעי אותי. מתי את אומרת לחברה שלך, די תדעי לך? מתי? שזו עובדה, תשכנעי אותי מה זו עובדה. תדעי לך שאני צודקת. לא, אני חושב שאת צודקת, אני לא יודעת לי. נכון, כשזו עובדה. כשאני אומר למישהו ודה, דה, דהי, זה מסתמך על אמון. דה זה תשמחי עליי, נכון? דה זה תדעי לך, זה אם את בוטחת בי, אז תאמיני לי שזה ככה. מה רבי יהודה הלוי כותב פה? מאיפה רבי יהודה הלוי יודע את זה? השורות האלה כתובות בספר שנקרא מתוך התורה הגולית. מכירות את הספר הזה? ספר שכתב הרב אבי שוורץ, משוות בית אל, הוא סיכם את השיעורים של הרב ציודה במוצאי שבתות, לפני שהרב בני רוצה את הספרים. אז בהקדמה הוא מספר איך בחור צעיר בגילכם הגיע במוצאי שבתות לרב ציודה, וזה מה שהוא הרגיש, ככה הוא מספר. במקום לספר מה הוא הרגיש בשיעורים, אז הוא מצטט את המילים האלה. יש כאלה שיודעים להרצות יפה, ויש כאלה שיודעים לספר בדיחות באמצע ההרצאות, ויש כאלה שיש להם יכולות רטוריות ודמגוגיות, מה זה קשור לרטיקן, רטוריות. ויש להם הרבה יודעים מתי לדבר בשביל, מתי לדבר לכל הרשת הקהל. לא יודעים לעשות כל משחקים. אבל ככה רב כותב, סיפרתי לכם שפעם שי עגנון עלה ליפו, אותו בחור צעיר. והרב קוק היה הרב של יפו, והוא רואה שיש מודעה שהרב קוק הולך לדרוש בבית כנסת זה וזה. סיפרת לכם פעם זה? הולך לדרוש בבית כנסת, לא נורא, סיפרנו, נספר אותם. אז הוא מאוד התפלא, למה הוא התפלא? כי העברית של הרב הייתה עם מבטא מאוד מאוד כבד. הרב היה מגליציה, אני חושב, משהו בפולין, ליטא, לא יודע. היה לו עברית במבטא עברה מאוד מאוד כבדה. אתם לא שמעתם דיסקים של הרב קוק, נכון? שמעתם פעם את הרב ציודה? שמעתם דיסקים שלו? יש. הוא מדבר מאוד מהר. זה קשה להבין אותו. אז אבא שלו היה הרבה יותר קשה להבין. והוא מאוד התפנה, כי זה בכנסת של ספרדים. לא ספרדים כמו שלהם. ספרדים כמו שלפני 100 שנה. עם מבטא כבד, 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 ובית אחרת לגמרי. הוא אומר, אני מאירופה, אני בקושי מבין את הרב. הם לא יבינו מילה. מה הקטע? וזה בכנסת שהיה מלא תמידי חכמים, בכנסת רציני כזה. אז הוא ניגש ככה, הוא מספר, לא זוכר איפה ראיתי את זה, הוא מספר, הוא נכנס, הרב קוק מתחיל לדבר, הוא אומר, אין מצב שמישהו יבין שם מילה, לא יכול להיות. הוא אומר, כולם הוא ככה. זבוב לא שם אותו, ואז הוא לא יזה להיכנס. כולם היו מרותקים, בלעו אותו, הוא דיבר, הוא אומר, על אחריותי אף אחד לא הבין מילה. ומה היה שם? נשמות התחברו. בלי מילים, מה זה משנה? מה זה משנה? אמרת המילה הזאת, אמרת המילה הזאת. הוא ניגן את הנשמה שלו, וכשיש אנשים רציניים שיודעים לשמוע את המנגינה הזאת, אז זה נכנס אליהם, דה, ככה הוא כותב. כי כל המתקרב אל נביא, תתחדש לרוחניות בשעת ההתקרבות אליו, שמיעת דבריו אלוקים. קורה משהו אחר. כשמישהו מתקרב אל נביא, קורה לו משהו אחר. זה כמו שמי שמתקרבת אל מדורה, והיא לא יודעת שזה מדורה. אז מה קורה לה? אז חם לה. אבל היא לא, אז מה אם היא לא יודעת? אז זה לא כל צדיק, לא כתוב פה את זה על כל צדיק, אלא כתוב פה על צדיקים מיוחדים במינם, על נביאים. שמי שפוגש אנשים גדולים, אז זה מזיז בו משהו, מזיז בו, כן. מי ששמע את ירמיהו, הוא כאילו נכנס לטרנס, כאילו. מי שנכנס לישעיהו, אני חושב שאפשר להרגיש את זה גם על צדיקים גדולים בדור שלנו. אני חושב שפגשתי כמה צדיקים כאלה בחיי, שאפשר היה להרגיש שהם... שאת רוצה להיות יותר טובה כשאת לידם. שמשהו בערך... במפגש גורם לך להיות יותר מלאת אמון בעולם הזה, יותר מלראות את הטוב, בלי קשר בדיוק למה שמעתי עכשיו ולמה לא שמעתי עכשיו. אז מי שנפגש בנביא, אז הוא, אז זהו, אז איך הוא כותב? וזאת הייתה אצלה מראיה ודאית, באות הברור המכריע לדמו בעולם הבא. מאיפה הם ידעו בתנך שיש עולם הבא? מי ששנה מה הנביא, מי שעמד ליד דוד המלך. הוא היה בעולם הבא, אחרי זה הוא חזר. כמו מוצא שבת כזה, הייתם פעם מוצא שבת? פתאום הכל כבד כזה, הנשמה יתרה מסתלקת. וחוזרים לחיי החולין. זה הרבה יותר נכון בהר הבית, נכון. כתוב שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכר פני אדון אלוקים. למשה רבינו, השם אמר כי לא יראני אדם וחי, וראית את אחורי ופניי לא יראו. וכל מי שעלה לרגל, זכה למה שמשה אדון לא זכה. הוא זכה לראות את פני השם, את פני האדון. אני לא יודע מה הכוונה, אבל ככה השפת אמת מסביר. וזה נראה לי גם פשט הפסוקים. מי שמתקרב אל נביא, אז נגמרים הוויכוחים. נגמרים את דיון, נקרא את הלימני, אל שמאלני, אז זה לא משפיע עליך. מי שמתקרב לאיש קודש, נגמר כל הסיפור. כשהייתי במרכז הרב אברך, פגשתי מישהו שהיה... הייתי חבר של הבן שלו, בנערותי. היה כזה... לא רוצה להשתמש בתיוגים, אז אני לא אגיד מזרוחים, בסדר? הוא היה כזה משהו. ופגשתי אותו אחרי כמה שנים טוב, הוא כזה זקן, כיפה ענקי, נראה כזה, חיצוני ונראה כזה. אמרתי לו, הוא אומר לי, שלום, לא זה טוב, אז אני שאול, אמרתי לו, שאול, מה העניינים? אז הוא אומר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי, איך אתה בחרת לראות ככה? אז הוא אומר לי, הייתי אצל רבי מלובביץ'. לא, מה אתה מנהל אצל רבי? אז הוא סיפר לי ככה, קוריון, זה היה מעניין, אני רוצה לדבר איתה, רבי מלובביץ', יאללה, בוא ניסה פה. ואז מחלקים שם, וכל אחד כוסית משקה. יש שם איזה מאות אנשים, והרבי מלובביץ' עם העין, מסתכל, סקרה, ואז אותו אחד שותה, כן? כל פעם מסתכל מישהו אחר, עשו להם אלה והוא שותה. הוא אומר, היה לי די משעמם. למד שהיה משקה, ופתאום הרבי הסתכל, להסתכל ככה, בום! ומאז נהיה דידוס. הרבי הסתכל עליי פעם אחת. טוב, הרבי הוא לא מעקב, נכון? אבל הוא בסדר חבל על הזמן. למרות שהוא לא. אז רבי יהודה הלוי מתאר פה תופעה. רבי יהודה הלוי לא חי בזמן התנ"ך. אבל הוא מתאר תופעה שכנראה גם הוא הכיר. שכל המתקרב אל נביא תתחדש לרוחניות בשעת ההתקרבות אליו. אז מי שעבר את זה, אז אחרי זה הוא שוקע, ובאים אליו ברגעים קטנים, ועלובים, ואפורים כאלה. אבל משהו בפנים, זה כמו עיוור שפעם אחת נפתחו לו העיניים, לחצי שנייה. זה כמו ברק. הרב אומר שלגבורה זה כמו ברק. אני הולך במקום של אפלה ואין לי מושג איפה תאום ואיפה דרך ואיפה הכיוון ואיפה מה מקום. ואז זה חצי שנייה עיוורת ברק, והעיר את הכל, וחזר, החושך חזר. אז זה עולם אחר. כל ההתלבטויות, כל הדילמות, כל הזה, אפשר להרגיש את זה באיזו תפילה מאוד מאוד גדולה. מי שפעם אחת היה שם, אז זה עולם אחר, זה כבר לא דיבורים, זה כבר לא נראה לי, זה כבר לא יכול להיות, זה כבר לא הגיוני, זה כבר לא תראה איזה השפעות יש לזה. נגעתי מזה, נגמר הסיפור. זה חירש שפעם אחת לחצי שנייה נתקחו לאוזניים. אחרי זה קבוע, הוא כבר יודע שיש מוזיקה בעולם, הוא כבר יודע שיש משהו אחר. אז רבי יהודה הלוי תאום מפגש, הוא לא פגש עם נביאים, אם הייתי פוגש את רבי יהודה הלוי, זה היה עוזר. תראו, מי שנחס זה לא יעזור לו. היו כאלה שפגשו את ירמיהו, ניסו לרצוח אותו. מי שנובניק, מי שדווקא רוצה להיות רשע, יצליח להיות רשע, גם כשהוא יראה את דוד המלך ואברהם אבינו. אבל אדם נורמלי, אדם שיש לו שאיפה, אדם שיש לו רצון. אז אפשר להתקדם, אפשר ללמוד תורה, אפשר לעשות מצוות, אפשר לעשות אידיאלים, להקים כל מיני עמותות. שזה ודאי זה מה שחשוב, זה מה שעיקר, אבל הדבקות בצדיק, צדיק צדיק. מי שנוגע בצדיק. אז באותו רגע הוא צדיק. מי שנוגע בקרח נהיה כפו. כי צדיק זה לא מה הדעות שלו ומה התנהלות לו. צדיק זה איך הקדוש הוא מתגלה בקרבו, איך הוא חי בקרבו. זה תיאור מאוד מרגש, נכון? אחרי זה אין יותר דיבורים על העולם הבא. מה מבוקש בעולם הבא? מה? תעשה נפש האדם אלוקי, תיפרד מחושה, תסתכל בעולם העליון, תהנה מראיית הזיו המלאכי. אתם יודעות איך נהנים מראיית הזיו המלאכי? בא לכם ליהנות מראיית הזיו המלאכי? זה סתם מילים בשפה שלנו, נכון? אבל מי שנגע בזה, מי שירגיש את זה, אז הוא ירגיש את זה. מורה רבך כמורה שמיים. יש איזה מורה לפעמים, מתלמידי החכמים יש איזה פחד מהם. יש כאלה שאומרים שהם תלמידי החכמים, יש כאלה שעושים את עצמם תלמידי החכמים. אי אפשר לדעת. אבל אם הוא באמת, איך את מחליטה מתלמידי החכמים באמת, את יודעת? לפי מה את מחליטה? לפי מה תחליטו בחיים שלכם, אין לי מושג, אז ברור שרק את תחליט, לפי הלב שלך. אין אף אחד שיכול להחליט בשבילך. לא לפי אגדות, ולא לפי סיפורים, ולא לפי מעשי ניסים. מה זה עושה לך? זה מרומם אותך, זה מגדל אותך, זה עושה אותך. שוב, אצילית יותר, תאורה יותר, אז זה זה. ואם זה לא, אז זה לא זה. זה לא זה. ככה רק כותב בעדר היקר, שלפעמים אנשים שומעים שיעורים מדהימים, סדרות של שיעורים מאוד מאוד יפים, ונחמד, והם פוגשים אדם גדול, לפעמים פוגשים אדם צדיק מאוד מאוד, שהשפה שלו נהגת, הוא לא יודע כל כך לדבר יפה. וגם העברה שלו לפעמים כבדה, והוא אומר, משפט אחד, במשפט הזה, זה צ'ק עם כיסוי, אתם יודעות מה הכוונה? לא משנה כל כך מה המילים, משנה מי אמר את המילים. יש אישור לדברים האלה, זה לא פילוסופיה, זה לא דעות, זה לא מה אני רוצה להיות, זה מה אני עכשיו. ואם פוגשים בן אדם שהוא שם עכשיו, אז זה שובר שוויון, זה משנה חיים, ואז לא שואלים מה זה ראיית הזיו המלאכי. יודעים שזה ראיית הזיו המלאכי, אתם יודעות שאפשר לעשות את זה גם דרך ספרים לפעמים. אתם לוקחים ספר, דיברתי על הרבי מלובביץ', אתם יודעות שחסידי חב"ד אומרים שהרבי לא מת, שמעתם את זה? זה מצחיק כזה, נכון? זה מצחיק, אותי זה לא מצחיק, כי בשבילי הוא לא מת. מי? הרב קוק לא מת. אני יודע שהמצב הגופני שלו מאופיין, הגדרות הפתולוגיות של הזונה, אתם מבינים את זה טוב מאוד. אבל בטח שבשבילי הרב קוק הוא סופר חי, הוא הרבה יותר חי מאלה שמתהלכים מסביבי לפעמים. הוא הרבה יותר מדבר אליי, הרבה יותר נוגע בי, הרבה יותר משפיע עליי, מי שמשפיע עליי ברמה היומיומית. אפשר לעשות את זה גם דרך ספרים, אבל צריך לא להיבחן עליהם, לא לראות כמה הספקים יש לי. צריך לנסות להקשיב, להגיע לעומק, למה בדיוק להתכוון, מה תמון שם, לא רק לדקלם את המילים ולהפוך אותם למישהו אחר, הרבה 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 התמסרות, ככה אפשר לחלץ, לחלץ את ה... מה זה מילים? מילים זה חומר גלם שבתוכם מסתתר מה? מי שכתב את המילים. זה לא ככה היום, אני יודע, כותבים וואטסאפים, את לא כל כך תומנת את עצמך בוואטסאפים ובבלוגים ובפוסטים, אני לא כל כך יודע לקרוא בכל השמות האלה. היום בעיתון את קוראת כתבה שמישהו כתב אותה אתמול, או תחקיר ארוך לפני שבועיים וחצי. האנשים בתנ״ך יכלו לכתוב הרבה יותר, אתם יודעות, אבל הם כתבו מעט, למה? כי באופן אמיתי בפסוקים, מה נמצא בתוך הפסוקים? פסוקים של ישעיהו, ישעיהו נמצא שם. הפסוקים של ירמיהו, ירמיהו נמצא שם. דיברנו על זה קצת, אתם זוכרו בשירת הפרות, שאם את רוצה, תקשיבי לבד לשירת הפרות מתוך הפרק. אם תלמדי טוב 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 את הפרק של דוד וגוליאת, באמת תלמדי טוב, אז את תהיי דוד, ואת תלחמי נגד גוליאת. זה יקרה לך, זה לא יהיה סיפור על מישהו אחר. אנחנו עם של אותיות, והאותיות האלה, הן אותיות שחורות כאלה, נכון? אותיות שלכם שחורות בדרך כלל. כן, איך אני מדמיין בדמיונות שלי את האותיות של ספר התורה? אני מרגיש ככה באסוציאציות שלי שכל אות היא איזה פתח של מערה. נכון? פתחים של מערות הם שחורים? מרחוק. אבל במערות האלה יש אוצרות. המערות האלה הן פתח כזה קטן שבתוכו יש עומקים ותהומות ומעיינות ומה לא יודע. כל אות היא מספרת לי, האות א' אומרת א', ב', ג', אבל כל אות של התורה היא תומנת בתוכה אין סוף כזה, אין סוף, אין סוף. וכשאני לומד תורה, אז אני לומד תורה עם השכל, מנסה להבין, אבל קודם כל מאמין, מכבד את האותיות האלה, ויודע שהאותיות האלה, אלוקים נמצא שם, בקיצור. אלוקים נמצא שם, ואם אני משתדל ללמוד באמונה תמימה ובטהרה, אז אני נפגש הרבה יותר עם השיר מאשר המסר, הטקסט. אני נפגש עם משהו חי. זה נכון עם אותיות, זה נכון עם אנשים. את האותיות יש להם קדושת האנשים, זה תלוי מאוד בבחירה שלנו. אז אם אנחנו בוחרים להיות רציניים, אז אנחנו מצליחים להרגיש את זה גם אצל אחרים, גם אצל אחרים. אין לנו לצערנו נביאים, אבל אנחנו מתגעגעים לזה. אז בעיניי זה דברים שמאוד מרגשים אותי, אבל מה הקשר למה? לקוף ב', מה הקשר לקוף ב'? למה הוא דחף את זה באמצע הפסקה? זה לא קשור, נכון? מזכיר לכם את המהלך? למה לא כולם קיבלו את התורה, ולמה לא כל בעלי החיים מדברים? מה, אתה לא יודע שיש היררכיה בעולם הזה? עם ישראל הוא עם יותר רציני, והוא קיבל את התורה. עמים אחרים אלה הם את העניין אלו, כי לא קיבלו את התורה. ותדע לך שמי שמתקרב אל נביא, אז מה הקשר? מה נראה לכם הקשר? השיעור האחרון הכוזרי שנשאר אתכם שאלות. מה נראה לכם הקשר? בואו תנסו לחשוב רגע. למה הוא דחף את זה בתוך הפסקה? מה? רעיון, מה את אומרת? אם יש נביא אחד, יש פה נביאה? נביאה בעין, כן, אתה צריך. אבל אם היה נביא אחד, אף אחד פה לא מסכימה על זה. נביאה אחת וזהו, נגמר הסיפור. אין חיזבאללה ואין חמאס ואין איראן, כל הסיפור נגמר. כך כתוב פה, נכון? אם יש נביאה אחת, אז כל מי שיתקרב אליה, תעוף איתה לשמיים. יש משחק כזה, הכדרים באים פעם. לדעות מה, שתופסים ואז נהיית שורות ארוכות, כן? ככה משחקים את זה? לא בדיוק. אז ככה זה בנביאים, כל מי שמתנים לו יד זה נהיה עוד גם נביא. למה רק עם ישראל קיבל את התורה? אז ככה אמרה רבנית הדגולה פה, ממונת להיות אחר. בגלל שאם עם ישראל קיבל את התורה, כל האנושות יקבל את התורה. כל האנושות קיבלה את התורה, מה איך עם ישראל? איך האנושות יקבל את התורה? כשאנחנו נהיה אנחנו. למה רק נביא קיבל את הנבואה? כולם קיבלו! אם יהיה לך בשכונה נביא, את נביאה בדרך. זה לא למה הוא גאון ולמה היא רצה מהר ולמה היא יודעת לבשל צ'יפס. זה היא, זה לך. בקדושה זה לא עובד כך. בקדושה אם מישהו קיבל זה בשביל כולם, בשביל כולם. אין דבר כזה צדיק אגואיסט, זה לא יכול להיות. אם יש מישהו אמיתי, אם מישהו בונה קרבת אלוקים אמיתי, אז זה משכנע. תגידו, למה באתם לפה? למדרשה הזאת. למה? למדרשה בכלל למה באתם? בגלל הפסקה הזאת, מה אתם חושבות? לא, לא עד כדי כך. אבל למה אנשים באים לישיבות? קשה בישיבות, ילדות, כמעט כמו מדרשה. לומדים תורה ולא ישנים, ומבטרים על הרבה 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 דברים. למה לקחתם שנה כל כך חשובה והקדשתם לזה? לא יודע מה קורה במדרשות, אני יודע מה קורה בישיבות. מישהו שחבר ראו, בחורים ראו חיים במעשים שלהם. שהם היו והגיעו לישיבה. ועברה שנתיים, ועברו שלוש. ואמרו, וואו, גם אני רוצה. זה מה שקורה. זה לא עוד בשכנוע, זה מישהו רואה. יש בעוד במדרשה, שמעתם? יש חסרונות, יש חולשות, יש ביקורות, יש הכל. בפרטים אפשר לקלקל את הכל. אבל במכלול יש משהו שקצת מזכיר. מי שבא למדרשה, בכללי, מי שבא לישיבה, קורא לו משהו. את ענווה, את צנועה, את לא תגידו, זה צדיקה אני, אחרי שנת מדרשה, זה מדהימה אני. אני מרשה לאנשים לשבת בלידי באוטובוס ולהשפיע על המטורי. לא כדאי. אבל באופן עקרוני זה בזער אין בין קורה. למה רק עם ישראל קיבל את התורה? למה רק החתולים? למה החתולים לא מדברים? החתולים לא צריכים לדבר, אנחנו צריכים לדבר משלנו. אנחנו, האנושות צריכה להפוך את העולם הזה לעולם אלוקי, לעולם קדוש. וככה התורה עובדת. אנחנו דואגים לכל העמים, לכל אשר בשם בן אדם יקרה, בטח, כולנו אחים, כולנו שייכים לאדם אשר, כולם צלם אלוקים. האנושות קרואה אל אלוקים, אבל הדרך של האנושות לאלוקים זה דרכים. כשאנחנו דואגים למדינת ישראל, כשאנחנו נאבקים על חברות, אנחנו לא עסוקים בעצמנו. אנחנו לא דורסים אף אחד, אנחנו לא מקפחים אף אחד, אנחנו לא באמת רודפים אף אחד, אנחנו דואגים לאנושות. האחריות שלנו להיות אנחנו היא אחריות הרבה מעבר לקריירה הפרטית שלנו. אם אנחנו, לא אם אנחנו, כיוון כשאנחנו נהיה אנחנו, אז העולם הזה ייגאל סוף סוף. ניסינו להיות אנחנו, זה קצת הצליח בזמן שלמה המלך. דוגמית כזו קטנה. ובאמת מכל האנושות באו מלכת שבא ובאו להידבק באור הגדול הזה. אבל זה היה רק דוגמית חולפת. אנחנו עובדים אלפי שנים כדי לחזור לימים האלה. אנחנו כבר קרובים מאוד, עשינו חלק גדול מהמלך. ולשם האנושות מחכה. הם יהיו נביאים, בטח, הם יהיו דרכנו. זאת אומרת, את צריכה לחשוב בהרבה צניעות, בהרבה ענווה, ולהיות מודעת לכל החונשות שלך, אבל להגיד, אם אין לך ביטחון עצמי, את יכולה ללכת לטיפול פסיכולוגי שהוא יעזור לך לזהות את החוזקות שבה, ללכת נגד החונשות שבה. אבל אפשר לעשות את זה במקום אחר, להגיד, אני בדורות האלה, משום מה אלוקים עזר לי לבחור לחיות חיי תורה, משום מה אלוקים פתח אותי לתורה גואלת, מאמינה, פנימית. זאת אומרת שאלוקים מצפה ממני. זאת אומרת, אפשר לשאור ביטחון עצמי לא רק מהתולדות ילדותך, שכבר בגן היית מלכת הראש, יושבת ראש ועדת קישוט. אפשר לשאור את הביטחון העצמי מהשליחות, מהתפקידים. אם אנחנו, איך מלמדים תורה? לפני הכל, בדוגמה אישית, לפני הכל. לא אומרים, תסתכלו עליי דוגמה אישית. לומדים, הדוגמה אישית זו רק שלנו, ורבי יהודה לוי נותן דוגמה אישית. וחז"ל נותנים דוגמה אישית, והראשונים, והאחרונים. זה מי שמתקרב אל נביא, לא צריך להתקרב אל נביא דווקא גיאוגרפית, נכון? מה, זה משנה כמה מטרים אני מנביא? כן, גם גיאוגרפית. אבל אפשר להתקרב אל נביא או אל כל מישהו אחר, גם בלב. כמה הוא חשוב לי, כמה הוא יקר לי. כמה אני משקיעה בו, כמה אני עוסקת בו, כמה הדברים שלו רלוונטיים בשבילי, כמה אני מתאמצת להבין גם כשזה נראה משונה ומוזר, כמה אני שמחה בזה, כמה זה מפרנס אותי, כמה זה מזין אותי. זה גם להתקרב אל נביא. ועד שמתקרבים אל נביא, אז כתוב שלפני התפילה, אני לא יודע אם זה פרקטי ומעשי, כי לפני התפילה יש לחץ ונגיעים בשני האמונה, אבל אם היינו צריכים ללמוד קצת אמונה לפני התפילה, להיכנס לראש הזה, ואז להתחיל את הברכות, ואז להתחיל את המזמורים, אז זה היה לוקח אותנו למקום, למקום הרבה 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 יותר גדול. לכן רבי יהודה הלוי מחבר את שני הדברים האלה שהם כביכול למקומים, הם סופר מחוברים. התורה ניתנה כהישרה לכל בני האדם. הם לא צריכים להניח תפילין, ומותר להם לאכול בשר וחלב, זה אנחנו. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה השם אל השער ונישא מגלות, ונהרו אליו כולם, נהרו. נהרו זה נהר כזה, שיזרמו, אף אחד לא יכריח, אף אחד לא ידרוש, אף אחד לא יתבע, זה לא הולך בקודש, אי אפשר לדרוש בקודש. אם אני מזהה שיש לך כישרון מתמטיקה, אני יכול לדרוש ממך הישגים. אני מפעיל עליך מניפולציות, מקלות וגזרים, סמויים וגלויים, לחץ חברתי, ותחרותיות, והטבות, ומלגות, ואז תעבדי קשה, והכישרון המתמטי שלך יבוא לידי ביטוי, ותקבלי ציונים מאוד מאוד גבוהים, נכון? בקודש זה לא הולך. אי אפשר להציב דרישות בקודש. בחיצוני, בהישגים, בכמה גמרא את יודעת זה כן אפשר. אבל אי אפשר להשיג... להציב דרישות בקודש. קודש חייב לבוא מתוך געגוע. קודש חייב לבוא מתוך צמא, מתוך אמון שמתפתח בלב שלי לבד. אי אפשר להכריח את זה. ואם את נותנת צ'אנס, אז הקדוש ברוך הוא לא ישיב אותך לבד. הקדוש ברוך הוא יעטוף אותך וישיב לך כמולך. עשרת מונים, אתם הולכות לעולם מאוד לא פשוט. הקדוש ברוך הוא בחר לשתול אתכם בעולם שיש בו מלחמת תרבות. שמעתם שיש מלחמת תרבות? בטח שמעתם. מה זה מלחמת תרבות? מלחמת תרבות זה שבחברה הישראלית יש שיח. הוא אומר ככה והוא חושב ככה, אבל מלחמת תרבות לא קשורה לכל זה. מלחמת תרבות זה קבוצות של אנשים, קטנות מאוד, אבל הן בטוחות שרק הן צודקות. הן בטוחות שמי שלא חושב כמוהם, אז מה הוא? הוא מפלץ את הביצה. הוא האדם הכי קטסטרופלי בעולם. הן חושבות שהן מביאות את הברכה לעולם, ואם מישהו יחשוב אחרת כמו מהם, אני צריך להשמיץ אותו ולבייש אותו ולדכא אותו ולרדוק אותו. והם משתלטים בכל כוח, הם מאוד דמוקרטיים, אבל על הבג"ץ הם השתלטו. כי רק הם נאורים, מה הם יכולים לעשות? לא כולם נאורים ולא כולם מבינים את דרכם. את הולכת לעולם, את עוזרת את המדרשה, ואת הולכת לעולם שלפעמים ילעג לערכים שלך, לא יחלוק עליהם, ילעג. את תהיית צנועה ועדיף שפרימיטיבית. תקחו את הערכים הכי יפים שלך, ולא רק לא ישתכנעו, אלא יעשו ממילים כאלה שינסו לבוז לך. מלחמה, אני מתכוון, לא כולם, אבל קבוצה קטנה. ללעוג, ללעוג, ללעוג לכל היופי, ללעוג לכל לכל הברכה. לא לכל, אבל להרבה, לא כולם, ברוך השם רוב עם ישראל טוב. חלק גדול מאוד, רוב אדיר של מדינת ישראל, למעלה 90% רוצה שמדינת ישראל תהיה יהודית. יהודית ודמוקרטית, נכון, אבל יהודית. יהודית פירושו של דבר לא רק היא מדינה שמותר ליהודים לגור בה. זה גם בבלגיה מותר. מדינה יהודית זה מדינה שהצביון שלה יהודי. זאת אומרת שחלק מהחוקים שלה הם יהודים. חלק מהחוקים שלה. הציביון החיצוני, המרחב הציבורי יהודי. איך עושים את זה? צריך לחשוב ביחד איך הכי פחות פוגעים אחד בשני. כן תחבורה ציבורית או לא תחבורה בצלנו שבת, זה דיון אחר. אבל העמידה העקרונית שכמעט כל עם ישראל רוצה שמדינה תהיה יהודית. ויש כאלה שלא רוצים להיות מדינה יהודית, אז הם מחפשים, מה הם מחפשים? פרובוקציות כמו זה. הם מחפשים את המקרים הנלעגים, את מקרי הקצה, את המקרים המוזרים. הם מנסים לפרוט על רגשות, למצוא איפה מישהו אמר משפט לא יפה, למצוא בצלאל סמוטריץ' אמר שהוא רוצה מדינת הלכה. לדעת מה זה הלכה? מישהו כתב מאמר מאוד יפה. מה זה מדינת הלכה? הוא כתב 13 סעיפים מדינת הלכה. איזה צדק יש, איזה מוסר, איזה תרבות, איזה ערכים יש במדינת הלכה. אחרי 13 הוא כתב, 13 סעיפים הוא כתב, אני לא יכול לסיים כי נשארו לו עוד 600 סעיפים, אני לא יכול לכתוב את הכל. במדינת הלכה, יש בהלכה כל כך הרבה ברכה, חברה שבנויה על שאיפה להלכה, היא חברה כל כך מבורכת, אז אפשר למצוא דברים מוזרים, אפשר למצוא תמיד את הדברים המשונים, אפשר למצוא את הבעיות, אפשר להגיד כולם כאלה, כולם כאלה, כן, כן. מכיר אתכם, כולם רמאים, כל הדתיים רמאים. אז אתם הולכות לעולם, שבעזרת השם אסור לכם בעולם הזה להיות לבד. אתם צריכות מסגרות תומכות, צריכות חברות, צריכות קשר למרכזים של קודש, משום שאתם מותקפות מכל הכיוונים, בלי שאתם יודעות שם אתם מותקפות. אני קצת רץ, ואז אני רואה סדרה של היסטוריה של ארץ ישראל. שהם מביאים שם את מי שאת רוצה. כל הפרופסורים והארכיאולוגים והסופרים והזה, אין שם רב אחד בכיוון של רב אחד. על חז"ל, על הכל, התנ"ך, כלום, אין שם אחד. והכל נאמר בטון בוטח כזה. כל כך הרבה, תראו, אני אמנם לא פרופסור, אבל בלי להצטנע, אני חושב שבתנ"ך ובחז"ל אני מבין לפחות כמו פרופסור, בסדר? אני לא מרגיש שאני מתגאה ב... כשאני אומר את זה, כי זה לא חוכמה, ללמוד בישיבות, אני לומד הרבה יותר שנים מכל פרופסור קדם. אז הם מדברים שם בתוכנית הזאת כאלה שטויות למשל, ביחס לתנ"ך, ביחס אחד, דברים ככה, וכאילו יש סתירות עמוקות בין התנ"ך לבין המדע, גם כשיש סתירות עמוקות בין התנ"ך לבין המדע, אני מאמין בתנ"ך ולא באיזו השערה של פרופסור. אבל ברוב המקרים זה בכלל לא נכון. הם בכלל לא, את יודעת, את תהיי בחורה דתייה, מסתובבים בעולם, תבנים בית. ואת תצטרכי לפרנס את עצמך, את העקרונות האמוניים שלך, מול עולם שמנסה בכוח להגחיך, לספר בדיחות, מצחיקות, או לא מצחיקות. יש כל מיני תוכניות בטלוויזיה מאוד מצחיקות. לא יודע מה מצחיק אותם, בלבוז ל... לבוז זה אף פעם לא מצחיק, אין מושג למה לבוז זה מצחיק למישהו. אבל בטח לא הדתה, נכון? תשמעי את המילה הדתה. עם ישראל כל כך רוצה תורה, עם ישראל כל כך מבקש תורה, עם ישראל כל כך צמא לתורה, זה כל כך יפה להכיר לעם ישראל את התרבות שלו. איזה מין קמפיין דורסני כזה, מצה קטנה קטנה, שעומדת מול כולנו, אתם יודעות, היה את חוק השירות המשותף בצבא. היה מאבק בצבא על שירות משותף של בנים ובנות, זה חובה או לא חובה. והיו שם רובה דרובה דרובה, 95% לפחות מהציבור, שרצו למצוא פתרון שכולם מסתדר ביחד. שחייל דתי יוכל, חייל דוס יוכל לשרת בצבא, לכתחילה, ואף אחד לא כופה על אף אחד. אבל היו קבוצות קטנות קטנות בשוליים, שהצבא לא עניין אותם באמת. אני חושב שזה יותר מ-95, אבל היו קבוצות קטנות בשוליים, שהצבא לא עניין אותם, עניינה אותם מהאג'נדה שלהם, והם השתמשו בצבא. יש כאלה שרוצות לקדם נשים, זה מה שהם רוצות. רוצות לקדם נשים, לא, אני רוצה לקדם נשים. יש כאלה שרוצות למחוק את הזהות הנשית, נכון? אישה לא נולדה אישה, שמעתם את החוכמה הזאת? היא לא נולדה אישה. למה בעלי החיים לא יודעים שאישה לא נולדה? למה לטבסית אין זנב? זה בטח מישהו יבנה לה את הזהות, נכון? בטח תלשו לבגן את הנוצות של הזנב כדי להפעיל מניפולציות על אנשים, לנצל אותם. אולי כן ואולי לא, לא משנה, אני לא רוצה להתבקש עם זה עכשיו. את עומדת מול עולם, שבאמת לא אכפת, יש קבוצה קטנה שלא אכפת להם מהצבא, אכפת להם מהאג'נדה שלהם. לא אכפת להם אם נשים יכולות להיות באמת לוחמות טובות או לא יכולות להיות. זה לא מעניין אותם. אנחנו רוצים להכחיד את כל הערכים היהודיים, ולכן ההבדל בין איש לאישה זה ערך אמוני, ואנחנו נלחם בו. ויש כאלה לצערי גם בצד השני. יש כאלה בצד השני שגם הם לא מנותם לצבא. ימות העולם, הם יגידו, אני גם חושב שגרוע מאוד שבנות הן משחקות יחוד קרביות. אבל אני לא מנצל את הצבא כדי לקדם את העדות, שאני אומר, איזה כיף שבנות מגיעות לתוצאות גבוהות בצבא, וככה אני מוכיח. אני מתכוון שביחד, יש לנו ביחד, בעם הזה, במדינה הזאת יש ביחד, בטח שיש ביחד. כל חייל מוכן, בעזרת שישה שמשמור על כולם, למות בשבילך, הוא לא מכיר אותך. כל מי שמתגייס יחידה קרבית, אז הוא מוכן לעשות את זה. אבל בתוך הביחד הזה יש כמה גורמים כאלה, גורמי קצה, ובבחירות, לצערנו הרב, יש שתי בחירות פעמיים. אז לא תמיד יהיה מי שברך אחד לשני, לא תמיד הם יחפשו את הטוב של כל אחד ואחד. אז אתם הולכות לעולם שהוא מאוד תוקפני. אבל את יכולה להרגיש כמו סייה עבודה בעין הסערה. ואת יכולה להגיד, אם אלוקים בחר בי להיוולד בדור הזה, אם אלוקים בחר בי לעמוד מול האתגרים האלה, סימן שאני מסוגלת. וכל קושי לקרוא אתגר בחיים. קל לי להגיד את זה מאוד, כי אני יושב פה לעמוד בזה נכון. וכל קושי לקרוא אתגר, כי יש אלוקים, אין לי מושג מה השעה דרך זה. שעון הזה נכון? קושי רוחני, קושי נפשי, קושי רגשי, קושי אמוני, כל קושי זה אתגר. אם אלוקים שם אותי, התורה היא צודקת, לצאת באיזו הכרזה, התורה היא חיים, ולכן זה לא פילוסופיה, זה חיים, ולכן התורה צריכה להיות החלטה שלך. אל תחכי לבד שנסיך על סוס לבן יבוא ונושיב לך את ידו ויבקש את ידך. את צריכה להיות הנסיכה על סוס לבן. יש אלוקים בלבך, אפילו בליבו של הכוזר יש אלוקים. ואת צריכה לצאת למסע, ואת, אם זה מדבר אליך וחי בך, אז תחליטי. אתה פה, תקביעי הלכות. תחתכי, תפסקי פסק הלכות. תקביעי עובדות, אני יודעת שאתה איתי, וזהו. ואז כל הטוב יצא ויצא. אני אמרתי לכם פעם על פירוש המילה מאושר בעברית, נכון? אשרי יושב בתוכך. יש לי משמעות כפולה. משמעות אחת של אשרי יושב בדרך הרושר, או מאושר, זה מאוד מאוד שמח, נכון? אני מאוד מאוד שמח. זה פירוש. אבל הפירוש השני, אני חושב שאין את הפירוש הזה בתנ"ך. ככה נראה לי. הפירוש שבתנ"ך מאושר זה בטוח, ודאי. יש אישור, נכון? זאת אומרת יש אישור. מה זה יש אישור? מאושר זה שנתנו לו אישור. שיש בוודאות של אמונה. העולם יכול להיות לפעמים קל, והעולם יכול להיות לפעמים קשה. איך הכוזרי כותב בתחילת מאמר שני על האבות, שגם אם כל ימיהם היו מוצאים אותם, בואו תסתכלו בעמוד נון. למטה, לקראת סוף הפסקה. שש שורות מסוף פסקה ב', יש לכם? בעמוד נון. אני קורא, האבות לעומת זה, לעומת עם ישראל, היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב. עד אשר אילו מצאתם רק ראה כל ימיהם, חס ושלום. אם החיים של האבות היו רק דברים רעים, לא הייתה אמונתם באלוק הנפגמת. והם לא היו מסכנים בכלל. יש הבדל גדול בין מי, בין סבל למי שמסכן. אדם יכול להיות פצוע, אדם יכול להיות מתכובב, אדם יכול להתאמץ, הוא לא מסכן, הוא לא מסכן. את רואה חיילים רצים וסוחבים מסע מאוד מאוד כבד ומרחם 100 קילומטרים והם שפוכים מהעייפות וזה, את אומרת, אוי, מסכנים, הדבר האחרון שאתה עושה מסכנים, פשוט איזה חזקים, איזה עריות, איזה לוחמים. הם לא מסכנים, אישה יולדת, היא צועקת, היא לא מסכנה, היא הדבר הכי גיבור שיש בעולם. יכול להיות שאבות יסבלו, ויכול להיות, חס וחלילה, אני מקווה שלא, שבחיים שלך, תעברי ימים פחות קלים, חס וחלילה, אבל יש מצב. חבלים, את יודע מה זה חבל בעברית? חבל זה כאב נוראי, כי אנחנו היום בקלות אומרים חבל. חבל, נשפע חבל. אבל באמת חבל זה איסורים אין קץ. מתי אומרים חבל? יש שני חבלים, יש חבלי משיח וחבלי יולדה. אם רוצים לעבור שינוי, מאמינים בשינוי, מאמינים שאפשר להיות אתכם יותר גדולים, זה ארוך, זה איטי, זה כבד, אז אפשר, אז מה רב יהודה הלוי מלמד אותנו? שאמונה זה חיים, קודם כל. יש הרבה שכל, יש הרבה מה להעמיק, יש הרבה מה לברר. זה משהו בלב, משהו שקוף, משהו שאי אפשר לגעת בו, אי אפשר לצבוע אותו. אי אפשר להוכיח אותו, הוא יותר חזק מכל הוכחה. זה משהו חי. להאמין בזה שאלוקים בליבי, להאמין בשליחות של עם ישראל, להאמין ממילא במדינת ישראל ובתורת ישראל, וזה איזה מין מעיין כזה. שלאורך כל החיים, לאן שלא תלכי, את שואבת ממנו עוד ועוד 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 כוח, ונצח ישראל לא ישקר ולא נכון. וזהו, את עכשיו הדור הבא. עוד שבוע את, הדור הבא, העולם על כתפייך. אי אפשר להגיד, הגדולים. את הגדולים? לא. בסדר, הצעירה ברוך השם, יש לך עוד כאן. אבל המשימות של הנצח, הכתפיים שלך. אתם תקימו בתים בעזרת שמות תפארת. ואתם תחנכו, ואתם תובילו את הדור הבא, הדור שאחריכם. הקדוש ברוך הוא בוטח בכם, הוא יודע למה. כל אחת לפי דרכה. ושנזכה בעזרת השם, כל טוב.